חם או קר, מתוק?
מים וקסטרים, אני חושב שיש מסייל. ערב טוב, שלום וברכה. הזכירו לי שבשנה שעברה העברתי פה שיעור, אני רוצה שלא יהיו כפילויות. זוכרים את הבדיחות אמרו לי, אבל לא זוכרים את התכנים. זה גם לא נעים, שזה מה שאתה משאיר זיכרון. אבל לפחות שאולי מי שזוכר מה דיברנו, כן.
הרב דיבר על
ההבדל
בין ראש
השנה ליום
כיפור,
ראש שנה,
ובמשל שהרב נותן
על הבעל והאישה. אז זה היה הכותרת שתכננתי, תודה רבה, נושא שיעור אחר, מצוין, בסדר. יש איגרת של בעל התניה, איגרת ידועה, יש פה תניה? איגרת חשובה של בעל התניא, איגרת שעניינה צדקה. אולי ניתן קצת רקע כדי להכיר אותו, שהיה דבר מאוד יוקרתי בעולם החסידי, קראו לו מעות ארץ ישראל. דהיינו, עשו התרמות גדולות מאוד לטובת עניי ארץ ישראל. כל קהילה דאגה לעילו מהקהילה שלה. דהיינו, אנשי רייסין דאגו לעולים מרייסין שעלו ארצה. קראו לזה בשם שם אנחנו מכירים אותו בקונוטציה אחרת לחלוטין. קראו אנחנו מכירים אותו במשמעות של כולל. אני מעביר שיעור שיש פה כולל. מה זה כולל? מאיפה הגיע הביטוי הזה? זה התחיל אז. קראו לזה כוללות. דהיינו, ייסד את זה רבי מנחם מנדל ויטבס כנראה. הוא רצה ליצור זיקה. כמעט אבל הפוך מהיום. היום הכולל נועד בעיקר למען הלומדים. מנחם מנדל רצה שזה בעיקר יהיה נועד, תודה רבה, לטובת התורמים. זאת אומרת, שאומנם אנשי ארץ ישראל יהיה להם מה להתפרנס, ועל ידי זה יהיה גם לאנשי חוץ לארץ קשר עם הארץ. זכות של קשר עם הארץ. הם נצרו זיקה. שאנשי פוילין תרמו לאנשי פוילין שלו ארצה. אנשי רייסין, רייסין, ליטה, הונגריה, הונגריה. מרוקו זה לא הגיע, אז לא היה מרוקו. אבל זה היה ככה על כל יוצאי אירופה. על כן לימין, למשל, כשבנו בירושלים, אז בנו שכונה שנקראת שכונת בתי הונגרים. ולי, בתור אחד מיוצאי פוילין, אין סיכוי לגור שם. כי אני רחמון לניצלן, יוצא לי פולין, אני מדבר על מרוקאי, כן? אנחנו מדברים באופן כללי, כך היה בתי ורשה, שנועדו לשי ורשה. דרך אגב, ההיגיון בזה הוא מאוד צרוף. לידי זה יצרו זיקה ואחריות, אכפתיות, דאגה. כמו שהיום באוניברסיטאות זה הפוך. אם אתה יליד פולין, סיכוייך לקבל מלגה נמוכים מאוד. אם אתה יוצא מרוקו, סיכוי לך לקבל מלגה גבוהים לאין ארוך. כי יצרו מלגות ליוצאי המזרח. אלו שעלו מארצות המזרח. קראו לזה לימים אפליה מתקנת. אבל העיקרון הזה, מטרתו היה ליצור זיקה גדולה מאוד בין יושבי חוץ לארץ, לעולים, באיזשהו מידה אפשר לומר, כדי ליצור מצב שהעולים עולים כשליחים של אנשי חוץ לארץ. זו אמירה מאוד גדולה. הוא מפקע את שני הצדדים. לידי זה גם פותרת מאוד כלכליות כמובן. ואת המשימה הזו לגייס את הכספים לקחו על עצמם לא אנשים זוטרים, אלא ראשי העדה. אפילו היה באיזשהו מידה כמעט תחרותיות. מי היו הגדולים שקראו להם? נשיאי ארץ ישראל, או נשיאי מאות ארץ ישראל.
אחידה.
מה?
אחידה.
גם אחידה, אבל בליטה אחידה פחות, אבל אחידה היה שדר. של הישיבות הארץ ישראליות. אבל של הקהילות האלו שמניתי, זה היו גדולי האדמורים, גם בעל התניא. ואחרי זה אדמורי רוז'ין, ואדמורי סלונים, כולם התחרו ממש, ראו בזה זכות עצומה. לא התחרו בשביל הכבוד שזה יהיה כתוב עליהם ידיעה בכיכר השבת, אלא שלהם זכות של סיוע לארץ ישראל. וכתבו ועודדו לתרום הרבה מאוד לטובת העניין. אחת האיגרות הידועות מאוד, שולח כמה וכמה איגרות, שולח בעל התניא. אחת האיגרות הידועות מהם, איגרת שנשלחת לכבוד ראש השנה. איגרת הקודש, זה חלק מספר התניא. יש שם סדרת איגרות, והאיגרת, שנקראת איגרת כ"ד, הוא פותח בה כך. ומה? שאני עומד רק. האיגרת הזו הוא פונה לחסידים, הוא רוצה מאוד מאוד לעודד אותם להוסיף ולהגביר תרומות לטובת ארץ ישראל, ולא רק להוסיף אלא לא להרגיש איזושהי פחיתות עם השנים. אני לא יודע למה אני לא מוצאת את זה. אור, בסדר. כן, תסלחו לי. לפי שבתניא בדרך כלל זה אותם דפוסים, גרת יהודה לדמרתי תודה לצלך. לעורר את האהבה הישנה וחיבת ארץ הקודש להיות בוערת כרשפי אש מקרב איש ולב עמוק. כאילו היום ממש נתן השם רוחו עלינו, רוח נדיבה והתנדב העם למלות ידם להשם ביד מלאה ורחבה לריבוי אחר ריבוי. מדי שנה בשנה הולך ועולה למעל הראש להגדיל את התרומות. כמידת קודש העליון, מה פתאום אני אומר להגדיל את התרומות לארץ ישראל? כמידת קודש העליון, המאיר לארץ הקודש, המתחדש ומתרבה תמיד. כל שנה מתרבה התרומה כמו שמתרבה בארץ ישראל העלייה. מה מתרבה בארץ ישראל? כי נכתיב תמיד עיני השם לוקח הבא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. סתם טוב, טוב להכיר, שללא ספק המקום הכי משובח להיות בו בראש השנה, זה בארץ הקודש. כי שם מדי שנה באה רוח חדשה ששורה לארץ. כלשונו של בעל התניא פה, שמדי שנה המאיר לארץ הקודש, המתחדש ומתרבה תמיד. כי דכתיב, תמיד עיני השם לוקח הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואז הוא שואל שאלה גדולה מאוד, ובה אנחנו רוצים להתמקד עליה. והיא תהיה חשובה להמשך הדברים. לטובתה אני רוצה רגע לעצור ולספר איזה משהו. כמעט כולם מכירים את המנהג שהופיע בפוסקים, לא לישון בראש השנה. המקור הזה הוא מקור די עלום, כי כולם מביאים את זה מהירושלמי. אצלנו בירושלמי אין לזה מקור. אין את זה בירושלמי אצלנו. זה לא כזו קושייה, מכיוון...
זה לא לישון בלי שעבור זה איזה מנהג, אבל לא לישון בראש השנה זה הלכה.
אני לא מכיר שזה הלכה, אני מכיר שזה מנהג. זה... אבל... אליל ראש השנה מומלץ לשם, נשאיר כוח לתפילה מחר.
קראתי ביום שראש השנה לישנים בבונדן, שעוד לישנים בלילה זה
נינג,
אבל
זה הלכה.
לא הלכה.
הלכה זה משהו שיש לו רמב"ן, טור, זה לא כתוב בגמרא בבבלי בכלל, וגם בירושלמי, שזה המקור, שמנו זה לקוח, זה לא בירושלמי. אין את זה בירושלמי שלנו. שתי אפשרויות יש. אחד שזה היה בירושלמי פעם, דיינו, לא כל הירושלמי הגיע לידינו. שתיים, הראשונים כינו ירושלמי עוד מקורות ועוד מדרשים. דיינו, מדרשים בארץ ישראלים כונו בשם ירושלמי, כי זכות ירושלים היא חופפת על הכל. באמת בחלק מהוצאות הירושלמי יש מאחור השמטות, והשמטות כתוב את זה. מי שמכיר את הוצאת רובינשטיין, לא של שי רובינשטיין בוגר הכולל פה, אלא רובינשטיין, היא הוצאה שיש בה מאחורה בכל מסכת, מה השמטות שהראשונים הביאו מאותו ירושלמי, נניח ירושלמי ראש השנה, ואצלנו אין את זה בירושלמי. וזה נמצא שם. בכל אופן, מה כתוב שם? מאן דדמיך בי שתא, מי שישן בראש השנה, דמיך מזלי, כולי שתא. ישן מזלו כל השנה. וכשאתה אומר לאנשים שהמזל שלהם ישן, זה באמת מפחיד מאוד. כמו תמיד, מי שאומרים לו סגולות לפרנסה. סגולות, אנשים זה מדהים. הבנתי שאוהבים בדיחות, אז אני אספר גם לכם אתכם עוד פעם. נגיד לומר אצל חסידים במילתא דבדיחותא, שחבל שבספר חסידים רבי יהודה חסידו כתב, בצוואה שלו, לא תגנוב. כי מה כותב בצוואה, לא תגנוב, צוואת רבי יהודה חסיד, מי יעבור על צוואת רבי יהודה חסיד? שכתוב את זה בסוד הדיברות, נו, זה סגולות, זה תמיד סגולות, סרט אדום. מי יעיז להגיד למי שרוצה לתת סרט אדום? לא רוצה. תנסו להגיד בנפש מאוד קשה. אז כיוון שזו סגולה, זו השתרשה מאוד. רוצים רגע לברר אותה, אבל ראשית, ההיגיון שלה הוא מאוד מאוד ברור. ההיגיון מאוד ברור. ההיגיון הברור הוא שכל מה שאנחנו עושים בראש השנה זה סימנים. כל ראש השנה, זה מה שגמרא אומרת, שמי שרוצה לעשות סימן טוב בשנה, יאכל או לא יאכל. בגמרא כתוב יעלה על שולחנו. משהו בגמרא שאפילו לא צריך לאכול את זה. רק יראה את זה. גם שם זו שאלה מעניינת. איך זה עובד? מה זאת אומרת? מישהו אוכל גזר, ומכיוון שבעברית קוראים לזה גזר, אז עיקרה גזר דינו. מי שאוכל סילקה, אז על ידי זה הסתלקו כל אויבינו. זאת אומרת, כל האויבים שנמצאים פה בדרכים, כל ערב נציע לכל היחידות הלוחמות, יכולים איתם סלק בפאוץ' ואיזו סגולה. איך זה עובד העסק הזה? זה צריך להיות איזה רציונל. גם מי שלא רמב"מיסט, נקרא לזה כך, איזשהו רציונל צריך להיות בזה. מה הרציונל בזה? אפשר להגיד הכל סגולי, בסדר? נראה לי שיש בזה גם היגיון. כמו שכתוב בפוסקים, שהעיקר זה להתעורר בתפילה כשאוכלים את זה, או כשרואים את זה. אז מה זה אומר? שאני אומר לעצמי, שאני מתפלל לפני שאוכלים גזר, שעיקרה, בין אבינו מלכנו, יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים, שם השם, יש כאלה שאומרים, לוקן ולוקן, כל אחד בלשונות שהוא אומר, ירצו מפניך, שם לוקן ולוקן, ותראו שעיקרה רואה גזר דינן. אז מסתום משהו נותן לי בו. הוא אומר, אם לא שאומר, תעזור לי, לתקן את רואה מעשי. ועל ידי זה תקרא את רואה גזר דינן. זה סימן המילתא שאדם לוקח לעצמו סימן. בוא נאמר שהדור שלנו זה דור תזכורות. כל אחד עושה תזכורת בפלאפון, במייל, בפה ושם. זה תזכורת, תזכורת היא פועלת משהו. יש איזה ספר שנקרא ערך הפיים. ספר נגד מידת הכעס. המחבר רבי אברהם יעלין כתב עוד ספר מאוד חשוב, ענייני חיבת הארץ. והוא כתב בספר שלו ערך הפיים, כתב תשמע, מידת הכעס היא כל כך נוראה. ספר שלי יש התייחסות לזה. הוא אומר, יש לי הצעה משלך. גם אין לך זמן לקרוא את הספר, תחזיק אותו על השולחן. תחזיק אותו על השולחן, אתה תראה כל פעם ערך הפיים, ערך הפיים, ערך הפיים. זה יעבוד. יש כאלו שבנים זה סגולה. בעיניי, הוא לא אמר את זה בתור סגולה. זה תזכורת. נגיד, אני רוצה להיות קשור לזה. רוצה להיות קשור לזה. אני חייב לומר שהסגולה הזו עובדת. של ערך הפיים. אמר לי איזה ידיד, שהוא שם את זה על השולחן שלו הרבה שנים, זה עבד, הוא אומר שיש כאלה שאומרים שזה עבד יותר מדי טוב. כבר לא כועס גם לדברים שצריך לחוס עליהם. אבל ההיגיון הוא מאוד ברור. עכשיו בואו לפי ההיגיון הזה גם להסביר איך זה מי שישן בראש השנה, בראש השנה, או הפור מי שישן, ישן מזלו. על איזה שנה מדובר? לפני זה רוצה רגע להדגים תופעת טבע מוזרה מאוד מאוד מאוד. אדם מגיע הביתה אחרי תפילה כדי ביי, תפלל בחום לב, מגיע הביתה, ואחרי הסעודה שצריך לסעוד בראש השנה, דין בשולחן ארוך, שצריכים לסמוח, אוכלים ושתים ושמחים של השולחן ארוך. משנה ברורה מביא שיש דין לשמחת לחדיך בראש השנה. נחלקו הפוסקים אם יש מצווה למשל, להביא לאשתו מתנה ברגל. ברגל ודאי חובה. האם גם לראש השנה? מחלוקת הפוסקים. אם יש נשים בעזרת נשים, תעמדו על זכויותיכם, נראה שהבעל יגיד, לא, נראה מי המוחזק. השאלה, יש איזה שאגת אריה, נראה איזה בעל הכיר את השאגת אריה, שיוכל לפתור את עצמו מהמתנה הזו. אז מכל מקום, יש מצווה לשמוח. אז אדם אכל בשר, ושתה יין. עכשיו הוא עייף. כמעט כל אדם, אם יראה מישהו ישן בשלב הזה, הוא הולך לישון, או יאיר לו, או עצמו יחזיק את עצמו חזק. אבל תראו כל תופעת טבע מדהימה. בבית כנסת בשעת התפילה, כמה אנשים ישנים? במודעות, לא בחוסר מודעות. שזה שלב, חזרת השעץ, עושים נפילת אפיים, מכירים? כדי שיהיה ממש, אז עושה גם עיטוף עם הטלית, שיהיה, כמו שרבי נחמן אומר, שאפשר לעשות התבודדות מתחת לטלית. אז הוא עושה גם התבודדות וגם, זה ממש כמו שאומרת הגמרא, יציבה בערה, יגיעה בשמי שמיה. זה להפוך את העולמות. בבית שאחרי הסעודה, גם יש המון תארים, גם הגיוני שתשע, בתפילה אתה ישן, אבל זה ממש מדהים. כי יש לאדם איזה הגדרה, אם לא, הוא לא הלך למיטה, אם הוא לא לבש פיג'אמה כנראה, לא יודע מה, אז הוא כאילו לא, לא אין לך ששיר ושלמי. זה בדיוק הפוך. פשט העיקרי, שאדם לא ישן בשעת התפילות. כל שכן וכל שכן, כשכלשונו של הרמב״ם, זו מטרת תקיעת שופר. ללמדנו, כלשון הרמב״ם, אורו ישנים מתרדם אתכם. זה ממש מזכיר הרי שופר, אם התעקע שופר בעיר, ועם לא יחרד, זה מטרת השופר. עד היום, אני מזכיר גם בתנ"ך, דבר מעניין מאוד, מאוד מעניין, שאחד המקומות הראשונים, וזה קשור להיום, שבו תקעו בשופר כהתראה, כהזכה, זה היה, איפה?
נחמיה.
מצוין, ובחודש הזה. נחמיה בונה את ירושלים. חצי מהאנשים בונים, וכל הבונים במקביל מחזיקים אצלם שופרות, שצריך להקפיץ, מה שנקרא עיבוי בכחול. יש עוד את זה היום בצבא? אין? הגנת מחנה, אין דבר כזה? איך מגינים כשרוצים להגיד שיש איזה חשש חדירה בזווית מסוימת של המחנה?
אוויר לאוויר.
אבל איך אתה יודע איפה האוויר?
קובעים...
מה?
מילים מוסכמות.
אה.
אז אתה יודע פחות.
בזמננו היה כוננות עם שחר. יש את זה עדיין היום? זה היה הסיוט בלבנון. הסיוט.
יש את זה עדיין.
בשלג, בשלג, בשלום הגליל. חמש בבוקר, אזעקה. קונות עם שחר, עיבוי בכחול, כולם רצים לצד מסוים, הם מגדירים את זה בצבאי. אז הראשון שייסד את זה, הרבה לפני צהל, זה נחמיה, כשהוא בונה את חומות ירושלים. וגם אז היו לו כל מיני צרים, צרי יהודה. אחד מהם קוראים לו גש מוע ערבי, כנראה שהוא הראשית השושלת שלימים אנחנו כל כך סובלים ממנה, והיו צריכים להגן באדם. דבר מעניין מאוד שלפי החשבון התחילו כנראה את חומות ירושלים כנראה באלף אלול. כי בקפה אלול היום זה חנוכת חומות ירושלים שמסתיימת. וכנראה כל אותו חודש תקעו בשופר הרבה כדי להזהיר מפני האויבים. היתקע שופר בעיר גם לא יחרדו. אז אם יש מקום שבו הכי אמורים, אני חוזר קצת אחורה, אמורים להיות ערניים, המקום הכי טבעי זה בתפילה. ולכאורה, לישון אחרי זה, כבר הביאו הפוסקים כמה סיבות טובות לישון. המערי לוין הביא שאם ראשו כבד עליו, אז אם אין למותר, כי הוא הולך לישון לא כדי, מה זה תמיד שינה? הסחת הדעת. לא אכפת לי, לא מעניין אותי. אבל אם אדם ישן כדי להתפלל, אז זה לא שינה של הסחת הדעת, זה שינה לטובת התפילה. היה איזה חסיד גור, קראו לרב נתן לוברט, והוא אומר שיהודי ירשה לעצמו ללכת לישון מהלך כל השנה, אפילו 5 דקות איך הוא יכול לישון, זה חוסר אחריות. אבל אם יהודי צריך לנוח, אז גם 8 שעות מותר לנוח. זה חילוק מאוד חשוב, כן, השאלה איך מסתכלים על זה. אני מניח שמכירים היטב את הסיפור על בעל התניא, סיפור מאוד מפורסם בעולם, שקלתו הייתה צריכה רפואית לאכול כל בוקר לפני התפילה. לאכול מאוד מוקדם בבוקר. אז היא באה וסיפרה לו, שרת הרפואה מתקדמת של הרפואה, שאמרה לו שכל בוקר רוצה להקפיד, מצד שני היא לא רוצה לאכול לפני התפילה, אז היא קמה מוקדם, מתפללת מהר, ואוכלת. חשבה שזה, בוא נאמר, זה הדרכה ליטאית בסיסית, לא? אז הוא אמר לה משפט מאוד ידוע, מוטב לאכול בשביל להתפלל, מאשר להתפלל בשביל לאכול. זו הדרכה מאוד חשובה בחיים. ואם אלה זה משנה, אתה הסתכלו, אם אתה ישן כדי להתפלל, אומר המערים, זה לא השינה שאלה ירושלמי דיבר. ירושלמי דיבר זה שאדם לא אכפת לו. דנים אותך. תראו לעצמכם מי שמגיע למשפט, והוא נרדם מול עיני השופטים. לא אכפת לך מהדיון. אז הסחת הדעת כל כך בוטה, שישן מזלו כל השנה. אבל אם הוא עושה את זה לטובת העניין, טובת התפילה, מותר. תיאר אותו במעריק. אגב, היה בירושלים בעקבות הדיון מאוד מעניין. שמעתי עליו ממורי ורבי, רב זלמן חמדיה גולדברג. לימים ראיתי שכתב על זה, רבי ירושלים זלמן כתב על זה. היה דיון בירושלים בין הירושלים למסעה. מהדרים במצוות ומחבבים במצוות. אם הסברה היא כדי לבוא למשפט באכפתיות, לכאורה הכי מתאים זה להגיד שצריך להשכים קור. איך אתה ישן בעלות השחר? איך אתה ישן בעלות השחר? בן אדם, מה לך נרדם? עוד מעט מתחיל הדין. הדין מתחיל בבוקר. לעלות השחר, אתה יודע מה? נקל עליך על פי המשנה במגילה, הנצח המה. אבל אחרי הנץ, אם זה שעון חורף, אני מזכיר, שעון רגיל, זה 5:30 הבוקר. הרבה אנשים לא קיים השעה הזו, לא, לא כולם, אבל הרבה לא קמים. הייתה משפחה, כך סיפר לי, זלמן חמדיה גולדברג, שאבי המשפחה היה מאיר את כל הילדים בבוקר בשעה הזו. זלמן חמדיה אמר לי, הייתה משפחה יחידה. לימים ראיתי שמורי ורבי ירושלים זלמן זצ"ל כתב שאין צורך בזה. והוא נימק. סברה מאוד יפה. אנחנו מתחילים פה במנהגי, אבל עוד נעבור לפנימיות של זה. כי התחלתי באיגרת של בעל התניא, עצרתי כי אני רוצה לחזור אליה. כדי להסביר את זה במהות. רבי ירושלים זלמן אמר, זה לא נקרא ישן בראש השנה. המשך שינת הלילה, כמובן בתנאי שאדם מגיע למניין ולא מאחר זמן תפילה. המשך שינת הלילה, לא עליה ירושלמי דיבר. זה היה מאוד ברור, כי זה לא מראה אכפתיות. אינו דומה כשאדם באמצע היום, באמצע שחרית הולך לישון, או לא אכפת לו, באמצע שחרית לוקח הפסקה, בהפסקה שלפני התקיעות, גם לא קצת לישון, לבין אחד שעדיין משלים את שנת הלילה. זה לא בוטה וחוסר היחס של ראש השנה. בכל מקום...
יש בזה משהו ש... נגיד, יש לך משפט ב-8, אז אתה כן קם יותר מוקדם, ב-6, מתחדש, חוזר על הטיעונים.
אז קודם כל ברור, שלום הזה אני לא רצה להגיד שכדאי לישון עד 10 דקות לפני התפילה. הוא לא רצה לעודד את זה, הוא גם לא היה כזה, הוא לא יכול לעודד את זה. הוא רצה להגיד, שלום הזה זה מתאים לו ללמד זכות גם על ישראל. ברור שבראש השנה, עובדתית גם, רוב המניינים הרבה יותר מוקדמים. הרבה יותר מוקדמים מהרגיל. יש כאלה שוותיקים, יש כאלה שלא ותיקים, אבל גם שלא ותיקים. 6:30, 7, 7:30, כמעט כולם מקדימים איזה שעה, 7:30. וברור שאדם גם ישכים קום. אם יכול ללכת למקווה, ולעשות הכנות, לסדר את דעתו, סתם קשה מאוד להתפעל כשאדם לא מסדר את דעתו קודם. אבל ודאי שהוא רצה לומר בזה, זה לא אותה התעלמות, כמו שאדם ישן באמצע היום. באמצע המשפט. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו.
אמן.
אני רוצה אבל להזכיר עוד דבר אחד שהביא המשנה ברורה. ועליו קצת לנו. המשנה ברורה כתב משפט מאוד מעניין. הוא כתב בשם האריזל, שאחרי תקיעות השופר, כבר אפשר לשאול. זה משהו שצריך להבין אותו למה. אם היינו אומרים שהשינה היא בעיה, שם אדם ישכח את מצוות היום, זה מובן. אבל מה הנימוק שלו? אני רוצה דרך אגב להראות פה דבר מעניין מאוד. יש הרבה שחושבים שהרמב״ם חלק על הזוהר, תמיד. שהרמב״ם וזוהר זה שני דברים נפרדים. שזה נטייה כזו, יסדו אותה כל מיני מקומות שנתנו לזה איזו תחושה כזו, בין היתר בגלל כל מיני תהליכים שעברו על יהדות תימן, אבל רבו בן מרגליות שהגאון אדיר, אולי מהגאונים הבולטים ביותר ב-50 שנה האחרונות, אחד שכל מה שראה זכר, סך הכל הוא היה יהודי שהתפרנס מספרנות, ספרן של ספריית הרמב״ם, אני מניח שכולם מכירים את ספרו מרגליות הים, הוא כתב במקביל עוד עשרות ספרים. עשרות ספרים, ועוד עשרות לצערנו נשרפו בלבוב, ששם הוא גר קודם. הוא כתב סדרת מאמרים נפלאה להראות מקבילות בין הרמב״ם לבין הזוהר. סדרה נפלאה שבחייו יצא מאמר נפרדים, נדמה לי בסיני. אחרי מותו לפני כמה שנים, מוסד הרב קוק עשה דבר נפלא, קיבץ את זה ועשה מזה חלק מספר שנקרא פנינים ומרגליות. הוא מוכיח הלכה ברמב״ם, לא בכל הרמב״ם כמובן, מול דברים בזוהר. אני רוצה רגע להראות את אחת מהדוגמאות האלו פה, בסוגיה הזו. אני מבקש לקרוא רגע עוד משפט קטן בתניה, ואז לחזור לזה. התניה אמר שכל שנה צריך להגדיל את הסכום. למה לא להגדיל את הסכום? הוא הזכיר את הפסוק, ארץ אשר עיני השם הוכיח הבא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. מה הכוונה? הוסיף בעל התניה ושאל. אינו מובן. מה הכוונה עד אחרית? מה זאת אומרת? ריבונו של עולם מברך את השנה עד סוף השנה? הרי החיים ממשיכים גם אחרי אותה שנה. מה זה עד אחרית שנה? מה נעצר בסוף השנה? שהרי באחרית שנה זו מתחילה שנה שנייה. אם כן, היה לו לומר, לעולם, ואת ראש הממשלה מסתכל על הארץ כל השנים. הוא עונה, אך העניין, אני מדלג פה קצת כמה מילים, כמה משפטים, אומר שבכל שנה מתחדש הערה חדשה, תשמעו את המשפט הבא. והערה והמשכה הזו היא מתחדשת באור חדש ממש, בכל שנה ושנה. ואז הוא כותב קצת בהמשך עוד משפט חשוב מאוד שעליו אנחנו רוצים קצת לדבר. ובכל שנה ושנה יורד ומאיר אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה. עכשיו המשפט הבא הוא העיקרי, ובואו נתמקד עוד רגע. כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה כשהחודש מתכסה בו. נסביר את זה קצת. דבר מעניין, שהדברים האלו שכתב בעל התניא הם מיוסדים על דברים של הארי שהזכרתי אותם קודם, וממש יש מאמר מקביל נפלא שאני מניח שלא מכירים אותו לצערי, כמקביל לא מכירים אותו, מאמר של הרב במדבר שור. הרב הוא במדבר שור במאמר תשיעי, מאמר נפלא, דן בזה, ברור שהוא מתייחס לארי הזה ולטעמי גם לבעל התניא הזה. ובאריזל כתוב כך, שמדי ליל ראש השנה נופל כביכול על הקדוש ברוך הוא תרדמת, שינה. השינה הזו מכונה באריזל בשם דורמיטה. יש פה דוברי שפות זרות? איזה שפה פה אתה מדבר? יפה, נכון, דורמה. גם המשפחה של אשתי יצאה מאיטליה. מאיפה מאיטליה? נכון, באיטלקית. יש פה מישהו שדבר קצת יידיש? אף אחד לא יודע יידיש פה.
בצרפתית.
גיורא, אתה חייב פה לצרפתית מצוין. דורמה. ביידיש, כשמישהו תפס תנומה, אומרים חפת דרים.
ספרדית.
בספרדית. נו, איך זה בספרדית?
דורמיר.
כל השפות הלועזיות. דורמיטה, כך כותב האריזל, נופל על הקדוש ברוך הוא שם. זה מדהים. איפה האריזל אמר דברים כאלו? יעלה על הדעת? הרי אנחנו אומרים במהלך ראש השנה. נומה, נו, תשלימו אותי, אצל אשכנזים. נומה, אין לפניו, שקט בפניניו. פסוק מפורש. הנה לא ינום, ולא אישה, שומר ישראל. זה פסוק שנכון שהוא... אפשר להגיד אותו, להמליץ אותו גם על חלק מהחיילים, אבל לא נכתב על צהל הפסוק הזה, נכתב על ריבונו של עולם. הנה, לא ינום, לא ישן, שומר ישראל. איך אומר האריזל דבר כזה? שנפל את הקדוש ברוך הוא, תרדמה. ריבונו של עולם עובד, לפחות בהשגחה על עם ישראל, 24/7. יקרא לעצמו שביתה ושבת קודש, אבל אחריות עלינו, כל הזמן אינו פקיחה עלינו. מה זה תרדמת? מה המשמעות של זה? אני רוצה לעשות להסביר את זה באיזה הסבר שנוגע מאוד אלינו, אבל אני רוצה להגיד איזה מקבילה מרתקת. מקבילה מרתקת. יש עוד מישהו שבשלב הזה בראש השנה ישן שינה עמוקה.
אדם הראשון.
העולם נברא בקפה. מי נברא באלף?
אדם.
זה יום השישי, נכון? אדם נברא ביום הראשון. מה קרה לו ביום הזה בצהריים? מה?
השם
הפיל עליו תרדמה.
אונס, אונס רחמים.
מצוין. התרדמה הזו הביאה טוב לעולם. מצא אישה, מצא טוב בתרדמת הזו, ריבונו של עולם עשה איתו משהו עם האדם. הוא מתוכו, לפי חז"ל, הוא לקח את האדם וחצה אותו. בלשון הפנימיות, עשה לו נסירה. נסר אותו. פתאום, מי שהייתה בגב, בטיב היחסים היה משהו מאוד לא הדדי, לא פנים בפנים, לא מפרה. לקח אותה וציב אותה הפעם ממש עזר כנגדו. אנחנו מפרשים את כנגדו, לעתים כנגדו ככה, מתנגש. אבל כנגדו זו הכוונה, סוף סוף הוא עומד מולי, כנגדי. כשאנחנו למשל מדברים בפלאפון, או בטלפון, אנחנו מאוד מגבירים את הכל. למה? כי הוא לא עומד מולנו האדם. הוא לא קורא את השפתיים, הוא לא קורא את הבעת הגוף. כשמישהו עומד נגדי, נהיה דיאלוג אחר לחלוטין. בעיית המחשבים כיום, אתה נכנס לרופא, מכירים את זה? כל השיחה הוא... נכון? מתסכל ביותר. או עם הילדים שלך, ילדים שנותנים לו עם את הדבר הנורא הזה ביד ושחק עם פלאפון, הוא לא רואה את ההורים שלו. הוא משחק כל הזמן בזה, הוא עונה להורים מעל זה. כן? אין, זה לא נגדו, זה לא איתו, אין מפגש, אין פנים בפנים. אדם הראשון נרדם ביום הזה. פעם סיפרתי ביישוב שכתוב באחד מהספרים, זה סתם מערת ביניים, שכתוב בספרים, המלכת אלעזר, אומרים שאדם חייב לישון ביום שישי בצהריים, כל יום שישי, חייב לישון. המלכת אלעזר אמר שהוא לא מבין איך זה לא כתוב בעשרת הדיברות. אבל אפשר לקבל קדושת שבת ככה. אני רוצה להגיד כנראה שזה כתוב בזכור את יום השבת. כי כולנו מכירים, אלו שלא נחים ביום שישי, אז הוא כבר באמצע המרק. תנומת תעופנו, תרדמת תעופפנו. כל אחד מכיר, זה נראה. אז הוא אומר, מיכת אלעזר, זה קצת כתוב היה. אז סיפרתי את זה ביישוב, אז אמרתי שיש לזה גם רמז, שביום שישי הראשון, יום שישי הראשון בעולם, מה האדם עשה, האדם הראשון? ישן ביום שישי, הנה ראיה נפלא. התחלת עכשיו היא אומר לי, הרב, טוב, זה יפה, אבל זה היה לפני שהייתה לו אישה. איך הנישון? אישה הוא צריך לעבוד, את שותף. טוב, מכל מקום, אז באלף, תשרי הראשון בבריאה, האדם ישן. אז למה ריבונו? אמרו שעולם אבל ישן. מה זה אומר שהוא ישן? בכלל ריבונו של עולם ביום הזה, כשהוא דן אותנו, מה מטרת הדינים? מה מטרת דינים בעולם? כתוב בספרי החסידות אצל הרבי בשיסחא, שהסוד של ראש השנה רמוז במילים, בפסוק, מרחוק השם נראה לי. בדרך כלל ריחוק יוצר, ריחוק. אבל המשך הפסוק זה, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. אז למה מתרחקים לפעמים? אבל שם טוב אומר שדרך של אבא, כדי לגרום לבן שלו לרוץ ולהתקרב אליו, נכון, זו האהבה הכי גדולה של אבות, שהילד שלו מתקרב אליו בריצה, והוא קצת תופס שתי צעדים אחורה, וזה אותו מרץ אליו. נכון? מכירים את ה... ואז הבעל שם טוב, זה מה שכתוב בתהילים, הוא ינהגנו אלמות, אלמות מלשון צעירות, כמו אלם, שמתנהג איתנו כמו אבא, הוא רוצה שנרוץ אליו. אז מה הוא עושה? קצת מתרחק, ואז אנחנו רצים אליו קצת. מטרת הריחוק לפעמים זה כדי ליצור געגועים, כיסופים, התקרבות, אהבת עולם מבטיח. דוגמה הכי טובה לזה כיום, זה כשרוקדים, כמו שרוקדים סושי ארי. אז הדבר היפה הוא, שהריקוד הוא נועד, הריחוק נועד כדי, מה התכלית? התכלית זה המפגש או הריחוק? בסושי ארי. נו, מה אתם אומרים? מה? החיבור, זה העיקר. אבל הריחוק נותן את הרצון לשוב ולהתחבר, מחזק את זה. יש צורך לפעמים לאדם להתרחק, כדי קצת להבין את הגעגועים, את הצורך. עכשיו נדבר רגע על התרדמת, נחזור לתרדמת. שמעתי פעם הסבר נפלא על הדורמיתא הזאת, שריבונו של עולם לפעמים עושה סיכום שנה, הוא אומר לעצמו, אני כל שנה מחדש מחדש את השנה, את העולם. זה יום דין של העולם כולו. שווה בשביל עולם כזה לתת עוד פעם תקציב? זה מוצדק? קצת מתסכל איך שאני רואה את זה. מי שחווה פעם עבודה ציבורית וחווה תסכולים, יודע, פשוט אין לך חשק לכלום. אתה אומר, סתם, סתם השקעה, אין עבור מי להשקיע. אין עבור מי להשקיע. סתם עבדתי. נתתי כסף, נתתי כוחות, נתתי חיים, נתתי שפע. השפעתי לעולם, כל טוב. מה עשו עם זה? מה עשו עם הכסף? איך אומר הנביא? כסף וזהב הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. כל מה שנתתי כסף. מה עושים עם החוכמה? עושים כל מיני תוכנות, כל מיני דברים שיש בהם בלי סוף תועבה. השפעתי לאדם חוכמה, אבל עושים עם זה גם דברים טובים ונפלאים. רפואה, מודיעין, חקלאות, תעשייה, חסד. אבל לפעמים נתתי למישהו כוח, חוכמה, תבונה, עושר, בריאות, חיים, שפע. הוא פעל עם זה, לפעמים אפילו לרועץ. עם מה שנתתי לו, עם זה הוא פעל נגדי. כסף זר הרבתי לה, ואת הזהב עשו נגדי לבעל, לעבודה זרה. אני חושב שאני מסתכל על העולם בסוף שנה, וכמו מורים שיוצאים לחופש הגדול, ואין להם חשק לחזור לשנה הבאה. ודאי כשהם שמעו איזה כיתה נופלת עליהם בשנה הבאה, הם נהיים צרודים עוד לפני תחילת השנה. וזה פסיכוסומטי, הוא אומר, לא רוצה, מה אני צריך את זה? רק פנסיה מוקדמת, פנסיה מוקדמת. זהו. אני חושב שאני מסתכל על העולם, וכביכול, אמרתי כביכול, נפלת עליו איזה תרדמת. הוא קצת ננסר מן העולם בשעה הזו. קצת מתרחק מהעולם. עכשיו לנו יש תפקיד במקום הזה. מה עושה בן טוב כשאבא שלו קצת מתוסכל? כשאבא שלו אומר, חבל להמשיך להשקיע, אין טעם. תראו לעצמכם, אמא שכל שבת טורחת ועומלת, והילדים לא שלא שותפים,